טוב, חורף טוב, מתחילים את החורף בסימנה טובה בעזרת השם. נראה לאן החורף הזה גלגל אותנו. אנחנו ממש בסוף של הסיפור, מעשה מאבידת בת מלך, שכתבו הכינו גם חקרו האלוקי המופלא מוהר"ן מברסלב. ואני מזכיר לכולנו את הנושא, עבר זמן מה מאז שלמדנו בפעם האחרונה, המסע הגדול, החיפוש הגדול של האדם אחר הנשמה שלו. בת המלך האבודה, בת המלך שהלכה לה לאיבוד, בת המלך שנזרקה, שהלא טוב לקח אותה, והשני למלכות, זהו האדם שעליו נאמר, בת חסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תעטרהו, כל שעתה תחת ידו. זה האדם שהוא שני למלכו של עולם, המלך בתחתונים, יוצא לחפש את עצמו, לחפש את בת המלך, מן הפרדה ספרותית שכזאת, שרבי נחמן עושה לנו בין האדם לבין נשמתו, חיפוש כזה, והחיפוש הזה מעביר אותנו בתלאות מתלאות שונות, הרבה פספוסים, הרבה טעויות, הרבה רדמויות, תקלות וכולי. יש כאן גם שילוב של החיפוש של האדם את עצמו, של האנושות שחיפשה גם היא את עצמה וטעתה בדרך כמה וכמה פעמים. וואי, תודה רבה, חובה ואיזה פינוק. תכף גם יגיע לפה העוגות. קודם שר המשקים, אחרי זה שר האופים, לא... אז... ואנחנו רואים בתוך כדי הסיפור איך הדברים הולכים ומסתבכים, איך זה נהיה יותר ויותר קשה, איך זה נהיה, איך מפעם לפעם יותר ויותר קשה להשיג את בת המלך. ובסופו של דבר, השני למלכות עוזב את המשרת. המשרת, כמו שהזכרנו, זה כל הסייעתא דשמיא האלוקית שיש לאדם כשהוא בא לחפש אחר הנשמה, אבל גם היא לא, היא לא בלתי מוגבלת. והוא יוצא לדרך לבדו לחפש את ה... סוד הפנימי של החיים, את הנשמה. ובשלב זה, השני למלכות מגיע לבחון האם תוכן חייו הוא בהשכלה. כן? הוא פוגש כמה וכמה אנשים שהם מחזיקים עץ גדול, אילן גדול על הכתף, אבל האילן הזה הוא מנותק משורשים, סוג של קריקטורה, אנשים מאוד מאוד חכמים, מאוד מאוד נבונים, ויודעים הרבה מאוד מאוד דברים, אבל זה יבש. הוא שואל אותם, תגידו, יש נשמה, יש תוכן, יש ערך לחיים, יש למה לחיות, יש איזשהו בורא לעולם. ואומרים לו, תשמע, אנחנו בדקנו את הדבר הזה, זה לא מדיד בשום מעבדה, לא הצלחנו למדוד תנועות כאלו שאתה נדבר עליהן. והוא בתגובה בוכה. בוכה. לא יכול להיות. אני יודע שישנו בוודאי. אני יודע שישנו בוודאי, זוהי האמונה. האמונה שהיא למעלה משכל ולמעלה מדעת, זה גם לא רגש האמונה, אלא זה אינטואיציה פנימית, ודאית, שלא צריכה הסבר. בדיוק כמו שאני לא צריך עכשיו אף אחד, אני לא צריך כדי להאמין שאני חי, אני לא צריך שיחברו אותי למכשירים ויראו לי בזה, הנה תסתכל, אתה רואה הלב שלך דופק, ה-EKG שלך בסדר, הנה הלחץ דם, אתה רואה, אתה חי. לא תודה, אני יודע שאני חי, אני גם לא רואה את זה, אני יודע. מתוכי אני יודע. וכמו שאני לא צריך שיכניסו אותי לטבלת אקסל ויעשו לי מדידים האם אני אוהב את אשתי או לא, לפי כמה פעמים שקניתי לה מתנה בפעם האחרונה, לפי... לא, אני יודע את זה, לבד, בלי שהשכל יוכיח לי את זה. כן? אמר שהוא יודע שישנו בוודאי. ויש כאן חיפוש של האדם, האדם מחפש משמעות, כן? והחיפוש הזה מתחיל, מגיע בעצם שלב שבו האדם, השני למלכות הזה פוגש, כל מיני אנשים מאוד מאוד חכמים שאומרים לו, תשמע, אנחנו מכירים, יש שכל ויש דעת ויש תבונה, אבל מה שאתה מחפש אנחנו לא מכירים. האמונה לא נמצאת בהיכלי האקדמיה. בין אם זה פשוט לא, זה לא רלוונטי לעניין, עוסקים במדע החומר, עוסקים בלחקור, מה זה קשור אמונה או לא אמונה. בין אם זה אפילו מזיק לעניין, כי האמונה מטשטשת אולי לפעמים את הרצון לדעת, את הסקרנות. אבל השני למרות הזה מחפש תוכן, מחפש את הערך, את הפנימיות של החיים, את נשמתם. והוא עובר מאחד לאחד, הנה הגענו כאן לשלב שהוא הלך כמה וכמה שנים לבקשו, שולחים אותו לזה שאחראי על העופות נראה לי לא, הוא מצא שוב אדם גדול מאוד כנזכר לאל, ונשא גם כן אילן גדול כנזכר לאל, ושאל אותו גם כן כנזכר לאל, וישיב לו כל המעשה, ושאחיו שלחו אליו, והוא דחה אותו גם כן, כי בוודאי אינו בנמצא. והוא הפציר אותו גם כן, זה היה ממונה על בעלי החיים. ואמר לו האדם הזה לשני המלכות, הנה אני ממונה על כל העופות, אקרא אותם, אולי יודעים הם, וקרא כל העופות, ושאל את כולם מקטן ועד גדול, והשיבו שאינם יודעים מהר ומבצר. הנזכר לאל. אמר לו, לא אתה רואה שבוודאי איננו בעולם, אם תשמע לי שוב לאחוריך, כי בוודאי איננו. והוא הפציר אותו ואמר שבוודאי ישנו בעולם. כמה אנשים אומרים לאדם בחייו, אחי, תחזור אחורה, עזוב אותך, אתה מחפש משהו שלא נמצא. כמה קולות מייאשים כאלו פוגשים אותנו במשך הזמן, אומרים לנו, שמע, זה לא, מה שאתה מחפש לא קיים, אתה באמת חושב שיש טהרה, שיש קדושה, עזוב אותך, זה... ואתה חושב שאצלהם אין גנבים, אתה חושב ששם אין בעיות, כל מיני קולות מן הסוג המייאש הזה. נכון. יש צרות בכל מקום, יש בעיות בכל מקום, יש קשיים והתמודדויות בכל מקום, אבל בפנים הלב מבין שישנה נקודה פנימית שצריכה גילוי ולא מוצאת מנוח. כאן הוא שולח אותו לממונה על העופות, ברוך אתה, ממונה על העופות, שהכולם לא... מה זה? קינמון, משהו? ברמה גבוהה. כי הפנייה שלו כאן היא הולכת ומתקדמת. בהתחלה הוא פוגש סתם אדם, אחרי זה אדם שמונה על בעלי החיים. בהתחלה הוא פוגש גיאוגרף, שיש לו את הלנד קורט, הוא יודע את כל המפות. אדם חומרי לגמרי, רק מה שמעניין אותו, רק התכסית של כדור הארץ. אחרי זה הוא עולה לבעלי החיים. גם בתוך מדעי החיים יש מה שעוסק ממש במקומי, ויש ככה... יותר פרספקטיבה, העופות, אבל גם שם, מדעי החיים, נכון שהרמב״ם כותב שאדם יכול להסתכל על הבריאה וממנה להסיק מה רבו מעשיך השם, אבל הוא יכול גם שלא. יש כאלה אנשים, זה הטבע. הטבע הוא עיוור, הטבע הוא חירש, הטבע, חוקרים את הטבע, אבל הטבע לא מבטא אמונה. להפך, הטבע מבטא, יכול לבטא גם דטרמיניזם, משהו שהוא קבוע מראש, וכן זה הדרך. עיקר מה שרבי נחמן כאן מלמד אותנו, זה שהחיפוש מלא בייאושים בדרך. ואדם צריך לשמוע לקול הפנימי שלו. זה לא יכול להיות שאת הקול הפנימי הזה אנחנו נשתיק. בגלל כל המסביב. בוודאי ישנו. סיפר לי פעם איזה חבר שהוא... גם כן, זכה לחזור בתשובה. אז הוא ככה מספר שבשנים שהוא היה חילוני, אז הוא ניסה כל מיני, מפה, משם, כל מיני דברים כל פעם. וכל פעם זה לא היה זה. עשה לטייל, טיולים, אחרי זה, זה כל מיני סוגים של תאוות כאלה. ובפנים היה קול שאמר, זה לא יכול להיות. אין מצב שזה העולם. לא יכול להיות שאין פה איזה פתרון לסיפור הזה. זה לא הגיוני שזרקו אותנו כאן לעולם הזה ואין לנו כאן. לא יכול להיות הדבר הזה. הוא לא ידע כלום חוץ מזה. שאלתי אותו, תגיד, למה לא ניסית? למה לא באת? למה לא לקח המון זמן עד שהוא הגיע לבית מדרש? הוא אמר לי, אין לך מושג כמה זה הרחוק מהעולם שלי. זה היה פשוט, זה בכלל לא היה אופציה. אבל בפנים הוא ניסה המון, ניסה גם דברים בין הקשרים למלכות, בין שאינם קשרים למלכות, אבל לא, בפנים מה שעניין אותו זה הוודאות אותי, לא יכול להיות שזה נגמר ככה. לא יכול שבאנו לעולם הזה בשביל לאכול, לשתות, לפרוט ולרבות, וקצת ולהתנסות בכל מיני תאוות ודברים כאלה, וזהו, זה נגמר, 70-80 שנה, דפקת כרטיס ומשכת, לא יכול להיות, אין מצב. צריך להמשיך לחפש עד שנמצא. סוף מצב. זה מה שקורה כאן. בוודאי ישנו בעולם. אמר לו האדם השני הזה לשני למלכות, לאלן במדבר נמצא שם אחי, שממונה על כל הרוחות. כבר הגענו לאן? מדעי הרוח. בואו נקרא קצת פילוסופיה. בואו נראה, באמת, מדעי הטבע, יחזבו אותנו. מדעי הטבע לא מדווחים על, על קיומו של אלוהים. לא מדווח. לא, לא הצליחו להגדיר אותו. אבל מדעי הרוח, כן, הפילוסופיה האנושית, אולי שמה מסתתרת לה אמונה. אצל הפילוסופים. והם רצים בכל העולם, אולי יודעים הם, והלך כמה וכמה שנים לבקש, ומצא אדם גדול, גם כן כנזכר לאל, ונעשה גם כן אילן גדול, וכל פעם האילנות האלה הם על הכתף, והם לא מחוברים לאדמה, הם לא מחוברים. כל שחוכמתו גדולה מהירתו, נכון? אין חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו קודמת להירתו, לא גדולה, קודמת להירתו, אין חוכמתו מתקיימת. חוכמה, אבל עקרה. ושאל אותו גם כן, והזכיר לו גם כן, ודחה אותו גם כן, והפציר לו במאוד. ואמר לו שלמענו יקרא שיבואו כל הרוחות, וישאל אותם וקרא אותם, ובאו כל הרוחות ושאל את כולם, ולא ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר כנזכר לאל. גם כאן, בתוך התרבות הפילוסופית של העולם, מעטים מאוד, אני צריך להגיד ביושר שאני לא ממש מכיר את כל השיטות הפילוסופיות וכו', אבל פילוסופים שהגיעו לאמונה מתוך הפילוסופיה הם מעטים. רובם הגיעו לכפירה. היה קאנט שהגיע קרוב מאוד לאורך דמיימנותא, והיו עוד כמה, סרטר נדמה לי גם כן, אחרי שהיה כופר גדול בהתחלה, אז הגיע לאמונה. אבל תקראו, רוב הפילוסופים מדברים על זה שאלוהים זה המצאה של בן אדם בכלל. האדם מחפש במה להתעלות, במי להתעלות, אז הוא ימציא לו איזה אלוהים כזה. למה הוא ימציא אותו זכר ולא נקבה? עוסקים בזה. הפילוסופיה, ההבדל בין פילוסופיה לבין אמונה, שפילוסופיה מתחילה מלמטה למעלה. האדם הוא המרכז, אני המרכז. אני חושב, אמר דקארט, משמע אני קיים. אני... ואדם מתחיל לחקור, ככה, פילוסוף. אוהב חוכמה. זה הפילוסוף בכוזרי גם. אוהב חוכמה, אוהב לחקור. ואמונה היא מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אל האדם, והאדם רק פתוח לקבל ולקלוט את החוויה האלוקית. זה בין נביא לבין פילוסוף. אז כאן הוא פה, מדעי הרוח, עכשיו אין מה לדבר, שמדעי הרוח מקרבים אותנו הרבה יותר אל, אל האמונה, כי אחרי הכל שעוסקים ברוח, אז מתחילים לדבר כבר על, בוא נגיד ככה, מדע הפסיכולוגיה. כן, הוא ודאי עוסק, זה לא מתמטיקה, זה לא כימיה, זה לא... יש כאן תחושות, יש כאן נפש, יש כאן דברים פנימיים, יש כאן התמודדויות, זה כבר ודאי דבר שהוא מכריח אותך להיות יותר ויותר קרוב להבנה שיש כאן משהו נסתר, פנימי, נשמתי, בתוך הגוש חומר הזה שקוראים לו אדם. אז על כוחך, כשאתה עוסק בפסיכולוגיה, אתה הרבה יותר קרוב לאורך דמיימנותא, מאשר כשאתה עוסק רק בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. מה, יש איזה מסיבה היום? ברוך הבא. אני רואה אותו, אני כבר נהיה שמח. אז... אז הוא שואל, אבל גם שם. גם שם. זה בודדי בודדים. ולכן התשובה הראשונית שנותנים לו חכמי... רגע, רצית לשאול משהו? בצלאל, נכון? הצבעת כזה יפה. אני הייתי אכזרי. כן. דיברנו על זה לפני כמה שיעורים, שהאר של זהב נמצא של מרגליות, עוד פעם, זה, אין פה איזה פירוש אחד, אפשר, תעשה עוד כמה שתפרש גם אתה. כן, הוא אומר את זה גם בסוף. אבל, אנחנו בכיוון שבעצם, יש כאן איזשהו מקום שהוא, המקום הכי יקר, כאילו, אולטימטיבית הוא יקר. האר של זהב, ועליו מבצר של, כמו, אתם אחים? אתם תאומים? כאילו כמו, נגיד היום אתה היית רוצה לבטא משהו שהוא הכי יקר. ילדים שרוצים להגיד הכי יקר אומרים מיליון תלפים, נכון? משהו כזה. אז מה היום התכת היקרה ביותר? פלטינה? משהו. אז רבי נחמן אומר, הכי הכי יקר, בתוך הדבר הכי יקר, נמצאת הנשמה. בדרך כלל, אתה שם את הדבר היקר בתוך הדבר הזול. אתה שומר, כן, ספר, כן, ספר תורה, את הקלפים, אתה שומר, זה היקר. ובחוץ זה ארגז מעץ שהוא יותר זול. טבעת יהלום בתוך קופסת מתכת. בסדר? כסף מזומן בתוך ארנק שהוא יותר... הדבר היקר תמיד בתוך הדבר הזול. אז אם הדבר שבחוץ אתה רואה אותו הר, אז תבין מה זה בפנים, מה זה הנשמה. מה הערכה, כן? יש פסוק שעכשיו ברח לי. את התורה לא יעריך לא כסף ולא זהב ולא מטמונים. לא יערכן הכסף וזהב, לא, לא זוכר את ההמשך. כן? אז זה בעצם הביטוי, זה בעצם הנקודה כאן. כלומר, יש כאן חיפוש אחר נשמה, ואיפה היא נמצאת? היא נמצאת במקום הכי יקר, הכי יוקרתי. עד אותו רגע הוא כאילו זלזל בה קצת. הוא רשע לעצמו. עכשיו מראים לו, בוא תראה מה היא שווה. בסדר? אתם איתי? זה מעניין אתכם? אתה רוצה שנחליף נושא? אפשר להחליף. טוב. אז כשאנשים פרקטיים מקבלים תשובה, המשיכים. על הלילה מאוחר, צריך קצת בדיחות שנהיה ערים. טוב. אז גם מדעי הרוח לא נתנו לאדם סיפוק ותשובה. כן? אתה לומד פילוסופיה, אתה בעצם לומד כל מיני סברות של בני אדם. חלק מהם ישרות, חלק מהם עקומות, חלק מהם מעוותות, חלק מהם... בני אדם, עם התאוות ועם היצרים ועם ה... לא שמה תהיה המרגיעה. טוב, באו כל הרוחות ושאל את כולם ולידו שום אחד מהם שבמה מבצר, אמר לו, אלו אתה רואה ששטות סיפרו לפניך. זלזלים, שטות. ממש שטות, מה אתה מאמין לדברים האלה? זה ילדותי. והתחיל לבכות מאוד ואמר, אני יודע שישנו בוודאי. הוודאות של האמונה. יש משהו בפנים והוא ודאי. והוא לא, הוא לא מוותר עליו. אני רוצה, לפני שנקרא כאן עוד משפט, אני רוצה לספר לכם כן על פילוסוף אחד שכן בסוף מצא את האמונה. קוראים לו אברהם אבינו. ולכן הסיפור כאן, תכף תראו, אני אקרא משפט עוד אחד, בתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד, וכעס עליו הממונה הנעל, מדוע נתאחרת לבוא? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות. ולמה לא באת עמם? כלומר, פתאום הגיעה איזה רוח, מאוחרת קצת, צדדית כאילו, אבל היא מגיעה בסוף. ומהרוח הזאת תתחיל חזרה הדרך אל האמונה. והרוח הזאת היא רומזת, לכאורה כאן רבי נחמן רומז לאברהם אבינו, לתנועת האמונה של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא מאוחר. הוא מאוחר, כן? 10 דורות מנוח עד אברהם, הרבה דורות של פילוסופים, הרי מה זה מגדל בבל? סליחה, הרמב"ם הרי מתאר את זה. איך קרה המצב שמי... מי מצב שבו נוח יוצא מהטבע והוא מאמין, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, הוא אחד, משפחה, תוך 10 דורות, כל העולם עובד עבודה זרה. אין אפילו אדם אחד מאמין בבורא עולם. איך דבר כזה קרה? זו תקלה חמורה, לא חשבתם על זה אף פעם. מה זה 10 דורות? זה לא הרבה זמן. כל דור 40 שנה, חיו יותר, נגיד. בסדר. זה 400, כמה יש? מנוח עד אברהם, כמה זה? כמה יש... 500 שנה, כמה? כל פנים נוח, יש לו ילד שקוראים לו שם, נכון? כתוב שיעקב אבינו למד אצל שם ועבר. אברהם נראה לי ראה את נוח, לא בטוח, אל תפסו אותי על המילה, אבל יכול שאברהם ראה את נוח. מה? הוא ראה אותו. כי נוח חי עוד... כן, משהו כזה. כל פנים, גם אם לא, אז איך יכול להיות, איך הגיע כזה מצב שנוח יוצא מהטבע? הוא המאמין... וכולם אמורים להיות מאמינים כמו, ולא הרבה זמן אחר כך, כל האנושות היא תואב, עובדת עבודה זרה. אז הרמב"ם עונה על הדבר הזה, בהלכות עבודה זרה. אתם זוכרים? טעות. איזה טעות זאת? טעות פילוסופית. פילוסוף, הגיונית, הם הגיעו למסקנה שאם יש אלוהים, אז יש לו שמש, זה המשרתת שלו, אז ראוי לעבוד אותה, גם לתת כבוד למשרת, נכון? יש את השר, ויש לשר גם יש נהג, גם הנהג של השר מגיע לו כבוד. אבל לאט לאט שכחו את הקודקוד, והתעסקו רק עם המשרתים. כי הקודקוד הוא נעלם, והמשרתים הם נוכחים. וככה, במשך מספר דורות, רבתה הטעות בעולם, פילוסופית, עד שלא היה מאמין אחד בכל העולם כולו. ואברהם, יחסית מאוחר מגיע, 10 דורות מנוח עד אברהם, בא אברהם ונוטל שכר כולם, אבל בעצם האנושות מתעכבת, 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 מה קורה? כבר זה, כך כתוב ש... חזל מתארים במדרש את עליית השכינה. הקדוש ברוך הוא השכין שכינתו בתחתונים. חטא אדם הראשון, עלתה שכינה לרקיע, רקיע אחד. חטא חטא קין והבל, עלתה לעוד רקיע. חטא דור המבול, עוד רקיע. דור הפלגה, עוד רקיע. עד שהגיע לרקיע השביעי. הגיע אברהם, הוריד אותה רקיע אחד, יצחק רקיע אחד, יעקב רקיע אחד, אהרון, משה, עד שמתן תורה, חזרה לשכון בארץ. אבל אברהם הוא הראשון. שמתחיל לחבר מחדש שמיים וארץ. איפה רמוז אברהם בתורה? אלה תולדות השמיים וארץ באיברעם. אל תכיר באיברעם, אלא באברהם. אברהם מחבר שמיים וארץ. אז רמז כאן לרוח שנהפכת לה לאמונה. זה אברהם אבינו. ככה מתאר הכוזרי בעצם את אברהם. אומר הכוזרי, אברהם אבינו היה פילוסוף. אבל הוא היה פילוסוף ישר. כל הניסיונות, כל הסיפורים שאתם מכירים מתרח, שאברהם אבינו שם את הפסל הגדול, וישבר את הפסלים, ואמר לאבא שלו, הם רבו על האוכל, אז הוא הרביץ להם. וזה. זה ניסיונותיו של אברהם הפילוסוף. שהגיע למסקנה שזה פשוט, זה פה, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שהעץ ואבן האלה יחליטו לנו, זה לא יכול להיות הדבר הזה. יש בעל הבירה. לא יכול להיות שמעשה ידי, לוגית, הוא אמר לתרח, ישמעו, פיך, אוזניך, מה פיך מדבר? אתה בעצמך אומר שהם לא יכולים לזה, אז למה אתה עובד אליהם? עובד אותם. אבל זה אברהם הפילוסוף. החוקר מעצמו. אבל היה ישר אברהם אבינו. הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, עד שאתה מאיר לי, מפה בוא תאיר לפניי. הציץ עליו בעל הבירה, התגלה עליו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. ברגע שאברהם אבינו התגלה עליו הקדוש ברוך הוא, בו ברגע הוא הפסיק להיות פילוסוף ונהפך להיות נביא. השב אשת האיש כי נביא הוא והתפלל בעדיך. נביא זה כבר משהו אחר לגמרי. כך אומר הכוזרי. באותו רגע, הרי יש ספר היצירה. ספר היצירה, ספר כזה בקבלה. שמייחסים אותו לאברהם אבינו. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר, זה ספר שאברהם אבינו כתב לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. ואחרי שהתגלה אליו, הפסיק לכתוב כאלה ספרים. כן. אתה היום, אנחנו היום אחרי מתן תורה, אחרי אלפי שנות אנושות, אז האמונה בבורא עולם והמונותאיזם הוא ברור לנו. אבל בעולם שמחפש כל הזמן, אז זה גם עולם שהוא חלקה גדול גם פרימיטיבי, אז השמש זה כוח אדיר, זה עוצמה אדירה, משתחווים לשמש.
וזה נזים את הנקודה שלו.
כן, נותן שהוא, מישהו שאתה... יכול לעבוד עליו. אבל זה... בסדר? אז זה מה שקורה כאן. זה, יש כאן איזשהו רמז לאברהם אבינו, ובעצם לבחינת אברהם אצל כל אחד ואחד מאיתנו, אפשר להגיע לבחינת אמונה על ידי חקירה שכלית. זה אפשרי. אדם לומד, 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 אז הוא מרגיש שיש כאן איזה משהו שהוא חסר, ומי שם הוא ממשיך. הלו, אתה הגענו לכאן... עכשיו זה עוד דבר. יש כאן את הרוח שהוא המלך ההוא שאחראי על כל הרוחות. רוח אחת אחרה. מה קורה לו? כועס. אתה מבין, רבי נחמן כאן בקטנה מכניס לנו כאן את ההבדל בין נביא לבין פילוסוף. פילוסוף הוא אוהב חוכמה. יכול להיות שהוא גם אוהב עוד כמה דברים. אוהב נשים. אוהב שוארמה ופלאפל. וגם אוהב את עצמו. אז הפילוסוף, שלפני רגע היה בפקולטה והרצה על כל מיני דברים, זה יכול עכשיו לרדת לכביש ולהתנהג כחיית אדם. כי עקפו אותו, כי הוא אוהב חוכמה, והוא דוקטור לחוכמה, אבל הוא גם אוהב את עצמו. זה בכלל לא קשור. ואם מישהו מאחר, אז הוא כועס. כעס! הדבר, המידה הכי בסיסית, הכי... הדבר הראשון שמישהו מתיימר לאיזושהי מדרגה רוחנית אמור להשתחרר ממנו, זה כעס. כל הכועס, אומרים חכמים, אם חכמו, חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביאו, נבואתו מסתלקת ממנו. כעס, זה דבר אלמנטרי. מה אתה כועס? אתה לא מתבייש. כן. כל הרבנים יש להם בבית תעודה שאני לא חותמת הנה לא כועס, יש כחת כמובן כולנו צריכים תיקון וכולנו זה, אבל בפילוסופיה זה בכלל לא שאיפה. מה זה קשור? אני אוהב חוכמה, ואני יכול גם לאהוב דברים אחרים. למה זה קשור אחד לשני? ובתורתנו, יכול להיות שאנחנו נכשלים, אבל זה ודאי שאיפה שכשאדם לומד תורה, אז התורה נהיית חלק ממנו, חלק מאישיותו, והוא כולו משתנה. וחלק מהשינוי זה שהוא לא כועס. ואתה שואל? כן. אחד הסיפורים המפורסמים, זה על הלל, הזקן, נשיא ישראל, שניסו להכעיס אותו, והוא לא כעס. זה דוגמה. כן, אתה רב קטן, רב צעיר, תסתכל על הלל, הזקן, שהיה רבם של כל הרבנים, ותראה איך צריך להתנהג, שביום שישי... כעס זה רגש טבעי, שהוא יכול להיות מנותב. כעס הוא בדרך כלל תוצאה של חסרון אמונה. למה אדם כועס? אדם כועס כי דברים לא התנהלו איך שהוא רצה. מי עשה כאן? אבל אם אדם הוא מלא באמונה, מלא בסבלנות, טוב, בסדר. אז זה לא קרה. כל מה דוד רחמן עלי תרביד, מה אני צריך ללמוד מהדבר הזה שעכשיו קרה, מה לי יש לתקן. אז הנה, הלל הזקן, אפילו שהביא אותו למצב הכי הכי קיצוני, לא כעס. אז דוגמה. אז בדיוק בשביל זה לומדים מסילת ישרים, ולומדים שמונה פרקים, ולומדים את כל ספרי המוסר ואת כל הזה, כדי להאמין שזה לא הבן אדם עשה לך משהו. הוא בסך הכל שליח. מלמעלה גזרו עליך. עכשיו תחליט אם אתה מתקן או לא מתקן. נכון, זה עבודה, זה לא כפתור. זה לא כפתור אוטומטי שאתה לוחץ ומתקנים, זהו. לחיץ חלול, זהו, הכעס מתוקן. זה עבודה של חיים שלמים, אבל זו שאיפה. וכאן, ההוא טיפה אחר, שם הוא כועס עליו. מבינים? זה מראה שיש כאן חוכמה, אבל היא עקרה. היא עקרה. היא לא פונה אל החיים עצמם, ולא מרוממת אותם. ובהחלט, ודאי, הגמרא אומרת, רב, אתה לומד בנו תורה, רק אם הוא דומה בעיניך, למלך השם צבאות. אבל אם הרב הוא כועס, הוא יודע להעביר שיעורים הכי מעולים שיש, אבל הוא כעסן, הוא גאוותן, משהו כזה. זה לא זה. כן. איך קוראים לך?
מתן.
אשריך. לולא כעס, אויב אגור, כתוב באזינו, על האויב צריך לכעוס, ודאי. לנצח אותו. במלחמה צריך להשתמש במלחמה. לא, זה עסוקים במצווה, עסוקים במצווה בתורה במצווה, עסוקים במצוות מלחמה. כן. אבל דוד המלך, עדינו עצני וכו'. כאן דובר על כעס כפגם במידות, לא כחלק מכלי מלחמה. בסדר? יופי. בתור כך ראה שבא עוד רוח אחד וכעס עליו הממונה עליו. מדוע נתאחרת לבוא? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות. ולמה לא באת עימיים? השיב לו שנתעכבתי. מחמת שהייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב ומבצר של מרגליות. ושמח מאוד. ושאל הממונה את הרוח, מה יקר שם? היינו איזה דברים הם שם בעיקר בחשיבות? ואמר לו שכל הדברים הם שם ביוקר גדול. ואמר הממונה על הרוחות להשנין המלכות. טוב, עצור רגע כאן. פס. התגלתה. התגלתה הנשמה, התגלתה בת המלך. לקחתי אותה. מה הכוונה לקחתי אותה? הוא הרים אותה, כן? הוא, כלומר, השכל מודה שיש משהו שהוא מעליו. השכל אומר, יש משהו שהוא מעל. אמונה. בת המלך, הנשמה. החלק הפנימי הוא מעל השכל. כך הוא אומר בעצמו. הייתי צריך לשאת בת מלכה אל הר של זהב, לשאת אותה מעליי ולשים אותה שם. השכל בעצמו מודה בשלב כלשהו, שעד כאן הוא מגיע ומכאן הוא לא מגיע. יש דברים שהשכל לא מבין אותם. יש דברים שהדעת לא מבינה אותם. אף אדם לא מוסר את הנפש שלו מכוח סברה שכלית. מוסרים את הנפש מכוח משהו שהוא בפנים, שהוא פנימי. אז הוא... אז עכשיו מתחיל כאן איזשהו... אז הנה יש לנו כאן את הנשמה, שנמצאת בתוך הר של זהב, ומבצר של מרגליות, לענייננו, סוג של משל לעולם הזה. אז הוא שאל אותו, מה יקר שם? מה נחשב? מה נחשב שם? מה הוא דבר משמעותי? אמר לו, כל הדברים הם ביוקר גדול. זה מוזר מאוד. למה זה מוזר? אם אתם הייתם עכשיו נמצאים על הר של זהב ומבצר של מרגליות, והיה נופל לכם מהכיס כזה, הייתם מתכופפים להרים אותו? זה לא שווה כלום. פה אני בהר של זהב ומבצר של מרגליות, מה? 10 שקל? גם לא 200 שקל. גם לא... אני כאן מליין, אני מפוצץ. כלום לא שווה כאן. מרוב שיש לי הרבה. הוא אומר לו הפוך. למה? מה? דבר. כי הכל מקבל... למה הכל מקבל משמעות? כשאנחנו מדברים על הנשמה, כל דבר הוא יקר. אין תנועת חיים אחת שהיא הולכת לאיבוד. כשמדברים על הגוף, על החיים החיצוניים, אז אתה יכול להגיד, טוב, יש לי, מה אני, כמה אני, זה לא נחשב. אבל כשמדברים על הנשמה, כל נשימה יקרה. כל נשימה היא אינסופית. הכל יקר שם. על הגאון מווילנה מספרים שלקראת סוף ימיו, הוא כבר היה על ערש דווי, אז הוא החזיק את ציציות ידיו, הציציות של הבגד, ובכה. אז אמרו לו תלמידיו, למה אתה בוכה? מה? לא השארת כאן אבן על אבן שלא הפכת בתורה. למדת את כל התורה, סיכלת אותה מהאבנים, ניפית גרסאות, העמקת בנסתר, בנגלה, ידעת את הכל, שיחות מלך השרת, שיחות, הכל, זהו, מה? אמר להם הגאון, אני בוכה שאני עוזב עולם שאפשר לקנות בו אין סוף של מצוות ציצית בשביל 5 קופקות. 5 קופקות אני קונה אין סוף. העולם הזה, כל דבר יקר בו. כל תנועה יקרה בו, כל מעשה יקר בו. שם, בעולם האמת, מאוד רוצים לחזור לכאן. שם, שאתה מגלה כמה כל מעשה כאן הוא... אתם מבינים, זה כמו מגרש כדורגל וטריבונות. על ה... שרק מסתכלות. וכל פעם יש 11 אחרים על המגרש. הזמן שלך על המגרש הוא קצר מאוד. 70-80 שנה, אתה חוזר חזרה לטריבונה. תלוי לאיזה. כשאתה על המגרש, אתה יכול להשפיע. עכשיו מגיע שחקן למגרש, יש לו זמן, הוא לא יורד להגנה, לא עולה להתקפה, מפצח גרעינים, אוכל בננות בצד וזה. ואלה מהטריבונות, כאילו, משוגע, תרוץ, תשקיע, תכף נגמר לך הזמן, זה הזמן שלך להשפיע. טוב, הוא גמר, סיים אותו בשער 10 שם עם כל המופרעים. 11. כאן הכל יקר מאוד, כל מעשה הוא יקר. שם, זה כבר, תראו, זה דבר מאוד מעניין. באמת, אתה הולך ל... הולכים לנחם, 7. לא, בכלל לא משנה מי. לא משנה מי נפטר, אם נפטר אדם דתי או לא דתי, זה בכלל לא משנה. מעולם, אני לפחות לא שמעתי משפטים כאלו כמו, היה עליו השלום, באמת... אוהב מסעדות, חבל לכם על הזמן. וגם היה אוכל רק סטייקים טריים. היה אוכל. וגם רכבים, אין. כל שנתיים רכב חדש. היה. באמת, היה אדם, חול, פקל, מחלקה ראשונה. לא, אין דבר, לא שומעים דבר כזה. למרות שכשהבן אדם היה חי, על זה הוא דיבר. הוא אומר, אחי, הייתי במסעדה, סטייק, חבל לך על הזמן. מה זה גורמה? חמאה בגרון. טסתי לחול, עסקה, משהו, וזה, בית מלון, אל תשאל סוף עד... בוא תראה, קניתי איזה בונבוניר, אז תקל, לא, הרכב הקודם, טרנטי, שנתיים, זרקתי אותו, חדש. על זה אנשים מדברים כל היום, נכון? ועל הפלאפון, תקל, יש לי כזה, אייפון, אייפד, כל הדברים האלה. כל היום מדברים רק על זה. איך שבן אדם נפטר? שיק. אף אחד לא מעז לדבר על זה. אתה מגיע לשבעה, מה יגידו? היה אדם טוב, היה אוהב לעזור, תמיד היה מאיר פנים, היה אבא טוב, איש משפחה למופת, כל השכנים אהבו אותו, היה תרם לקהילה, זה מה שאומרים. וזה לא משחק, זה על האמת, כי פתאום, כשבן אדם כאילו נפטר ועובר את המעבר הזה מהעולם הזה לעולם, פתאום הכל מתיישר, פתאום מבינים מה עיקר ומה תפל, מה יקר ומה לא. ולפעמים יש לך... יש אנשים שאתה אומר, וואלה. היה לו הרבה מהדברים, אבל מהדברים הלא חשובים. סחורה שלא עוברת אחרי זה לעולם ההוא. תקעת כאן במחס. אז לכן הוא אומר לו, תשמע, בעולם ההוא שם הכל יקר. הנשמה היא על הר של זהב ומבטר של מרגליות, ובכל אופן, הנוכחות שלה הופכת את הכל ליקר, גם 10 אגורות. פעם מישהו אמר, אני, נגיד, אני רואה 10 אגורות על הרצפה, אני מרים. למה אני מרים? פעם היה, השבוע ראיתי עם אשתי באיזה טיול, אז דברנו כל מיני כאלה חנויות עתיקות, היה שם מטבעות של פעם, מטבעות של אגורה. כאלה קטנות, ומטבעות של 5 אגורות, ושל פרוטות, משהו כזה, אנטיקה, חבל על הזמן. אני עוד זוכר אותם כשהייתי ילד, חלקם. כל פנים, היום אין מטבע של 5, יש שם, המטבע המינימלי זה 10 אגורות. אני רואה 10 אגורות על רצפה, אני מרים. למה? מה זה? אז אומרים כזה משפט, מי שלא מרים 10 אגורות לא שווה 10. נכון. אבל זה לא נכון לגמרי. לדוגמה, אם אתה רואה על הרצפה חצי עיפרון, תרים אותו. חצי עיפרון, הוא שווה יותר מ10 אגורות. אבל אתה לא תרים אותו. חצי עיפרון. אולי תרים, תשים אותו בפח, יכול להיות, אבל חצי עיפרון, מה אני עכשיו אתחיל לזה? תראה מחק, רבע מחק. כמה עולה מחק? 1.5 שקל, אני יודע. זה שווה ודאי 70 אגורות, לא יודע. לא תרים. אתה לפעמים שולח אס-אמסים מיותרים. היי, ביי, כל השטויות האלה. 30 אגורות, 40 אגורות, לא יודע מה העסקה שלך, 24 אגורות, לא יודע מה. לא כל 10 אגורות תמירים. את ה-10 אגורות מטבע אני ארים. אתה יודע למה? כי אפשר לקיים בזה מצווה. צדקה. אם אני שם מטבע 10 אגורות בצדקה, לא קיימתי מצווה? קיימתי. הנשמה הפכה את זה ליקר. היכולת לקיים בדבר הזה איזושהי מצווה, שהיא בעצם תולדה של חיי הנשמה, הפכה את 10 אגורות למשהו שווה. אחרת לא הייתי מרים את זה בכלל. על הדבר. אז הכל יקר שם, ממש, כל חיוך, כל תנועה, הכל יקר, הכל ביוקר. כשיש נשמה, לומדים להעריך כל דבר, לומדים לשמוח בכל דבר, לומדים להגיד תודה על כל דבר. יצא ספר חדש של הרב ארוש. ראית. שערי תודה. אה? שערה ותודה, בואו שערה ותודה. לומדים להעריך כל דבר, להגיד תודה על כל דבר, להודות על כל דבר, לשמוח בכל דבר, כל דבר הוא שווה. כל נשמה היא שווה, כל נשימה היא שווה, כל תנועה היא שווה. אדם מברך. עכשיו, לפני כל דבר, איזה דבר יפה, איזה דבר מתוק זה ברכה, למה אנחנו הופכים את הברכה לבוכתה? בוכתה השם, בוכתה השם, בוכתה השם. יש לו מספיק בוכתות, לא צריך את הבוכתות שלנו. כן? ברוך. אדם, לפני שהוא מקבל משהו, אומר, תודה, הקדוש ברוך הוא, זה לא מובן מאליו. איזה ערך זה נותן לתפוח, במקום לבלוע אותו כמו איזה נמר, אתה עוצר רגע, אומר עליו תודה, אוכל אותו, זה עולם אחר לגמרי. זה אישיות אחרת לחלוטין. לברך אחרי, לברך לפני, בכלל, כל הברכות, בעצם, מה זה הברכות? עולם הברכות זה עולם של תשומת לב למה שקורה, אתה לא מקבל כל דבר כמובן מאליו. אתה אומר תודה על כל דבר, הכל שווה. אתה שומע רם, תגיד תודה, יורד פה גשם, מישהו הוריד לך את הגשם, אתה רואה ברק, תגיד תודה, אתה רואה את הים הגדול, אתה רואה את חברך, תגיד גם על זה תודה. תגיד תודה, תברך. הכל נהיה שווה פתאום. זה תענוג. בכלל, ברכות השחר, אני בכלל לא מדבר. זה ממש, איך אני אדבר? זה רצח. כלומר, מה שעשינו בברכות השחר, בדרך כלל אנחנו הורגים אותם. אולי הברכות הכי חשובות ביום. חוקי אח עברי, זוקף כפופים, מתיר אסורים, נותן לסכבי בינה, מה אין שם? כל הדברים שאדם צריך, בריאות ונחת ושמחה ותפילין וגבורה וזה. ואנחנו בולעים את זה בדרך, מהחדר לבית מדרש, אופס ככה, ואומרים. אני אדבר פחות על עצמי אולי, אתם אולי לא. תעצור נשמה, תגיד תודה, יש לך יום חדש, קיבלת חיים. הכל שווה את ערכו. מה זה אדם שקם לברכות השחר, ישר ככה קם, מתנפל לחיים? תגיד תודה, אלוהי, נשמה, נתת בי, תאוריי, אתה ברתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. כל פתאום אתה, כל נשימה אתה אומר תודה, אלא מה, אנחנו לא יודעים להגיד מספיק תודה, עד שלא לוקחים לנו משהו. אני צרוץ, אתם שומעים?
אתם שומעים?
הייתי צרוד מתחילת חג סוכות, כבר צרוד בלי קול בכלל. ממש ככה, כמו איזה... עד כמעט שמחת תורה. ככה הייתי מצליח לזכות את עצמי בכוח, קצת שיעור פה, שיעור שם, אבל עד עכשיו הקול שלי לא חזר לעצמו. אבל היו כמה ימים בסוכות שלא היה בכלל. אמרתי לעצמי, מה אני אעשה בלי קול? מה אני אעשה? אם עכשיו לא יחזור לי הקול. קדוש ברוך הוא, תחזיר לי את הקול, אני רוצה... כל הנשמה אתה... פתאום אתה לומד להכיר בטובה, מה זה קול, וזה אופי זה, ושאר לדבר ולשיר. כשלוקחים משהו, כשפתאום אדם, פתאום הוא קשה לו לנשום. חווה איזו חוויה של... זו ככה. הברכות עוזרות לנו לא להגיע למצב הזה. לדעת להכיר בערך עוד לפני שלוקחים לנו את הדבר. להפך, לברך על הטובה. אז לכן הוא אומר, השני למלכות הזה, אומר לו, שאל הממונה את הרוח מה יקר שם, ואמר לו שכל הדברים הם שם ביוקר גדול. הכל יקר שם. עוד משפט אחד, ואמר הממונה על הרוחות להשני למלכות, באשר שזה זמן גדול כל כך, שאתה מבקשה, וכמה הגיעות שהיו לך, ואולי יהיה לך אתה מניעה מחמת ממון, על כן אני נותן לך כלי, שכשתושיט ידך לתוכה, תקבל משמעות, וגזר על הרוח הנ"ל שהוליך אותו לשם, ובהרוח שערה ונסע אותו לשם. מה זה הדבר הזה? התרוממנו כבר, אני רוממתי אתכם למדרגות נשגבות ועליונות. פתאום מישהו פה רושם צ'ק. רבי נחמן, כל פעם עושה לנו כאלה סיבובים בסיפור. כבר התרוממנו, כבר למדנו הכל ביוקר, פתאום אומר, שמע, שלא יעקב אותך הכסף, בוא, כך שיהיה לך כובע קסמים כזה, ששאר רוצים משם כל הזמן כספים. איזה מין דבר זה? פעם איזה תלמיד חכם אחד חשוב הלך, הוא סיפר לנו את זה. הוא הלך העביר איזה שיעור באיזה מקום לקראת ימים נוראים, וזה... היה מתן תורה, אבל מה, דקה אחרי שהוא סיים, עלתה איזה גברת אחת ואמרה, בנות, לא לשכוח את העשרה שקלים שביקשתי לגבייה, לא לשכוח לשים כאן בקופה את העשרה שקלים, מי שלא שמה, אז דיברה, הרסה את הכל. מי זה, כולם, כן, רגע, יש לך עודף, יש לך זה. חיים. אז גם פה, מה זה הדבר הזה? תשובה. את הכסף הזה הוא צריך, אתם תראו את זה בהמשך, בשביל לתת שוחד. בלי בושה. הבאתם פעם שוחד למישהו? זה כיף. באמת. הייתי פעם בשליחות ברוסיה. שם זה רק עובד ככה. מה שאתה רוצה, הכל תקבל. אם תיתן דברים טובים, יעשו לך מה שאתה רוצה. אז היינו ככה, כל הימים משחדים. אתה יכול לתפוס נהג ברחוב, לתת לו סכום כסף, לא גדול, ממש לא גדול. אפילו אוכל, אני מביא להם נקניק וזה. קח אותי 100 קילומטר מפה, טיול. אני אקח אותך. הוא צריך כדי לשחד. לשחד זה את הגוף. לשחד זה את הגוף. אוי ואבוי למי שינסה לחיות חיי נשמה ויתעלם מהגוף.
יגיד, רבי נחמן, מה עשה בעבודת בת מלך? נשמה, לא צריך את הגוף, הגוף זה, סתום את הפה, תפסיק להפריע. אוי ואבוי מי שיעשה את הדבר הזה. הגוף יחזור וינקום בו באבי אביו. יפיל אותו הכי למטה. הגוף מגיע לו את שלו. גם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וצריך לשחד אותו, שישתוק. מה, הכוונה לתת לו? לתת לו אוכל בזמן, לתת לו את הדברים שנעימים לו, להתלבש יפה, מסודר, שלא ידבר. שיהיה מרוצה, שהנפש הבהמית תהיה רגועה, נרגעת, אפשר להמשיך הלאה, תודה. ראיתם פעם, לא יוצא לי להעביר שיעור, אבל יש כאלה שמעבירים שיעור בשעה האחרונה, שכבר הסוף של השיעור זה על חשבון האוכל. יש כאלה מקומות שזה... אז ברגע שאני הייתי תלמיד כזה, כלומר, היה לנו שיעור ב-12, האוכל היה באחת, לא היה מלכה. והרב היה לו נטייה להמשיך. 13:15, 13:20. ברגע שהגיעה השעה אחת, כמו בסרטים מצוירים, העיניים פה, לינג, הכל התחלף בעיניים, ונהיה פה צורות של שניצלים, של זה, ככה. לא כלום, לא תורה ולא גמרה ולא שום דבר. אוכל, חביב, רעבים, ילדים בני 18. עזוב, אי אפשר ככה. תן לגוף את שלו, שלם לו, תשחד אותו. תן לו, ואז יהיה רגוע, אפשר יהיה להמשיך הלאה. לכן אמר לו, נותן לך כלי, כשתושיט ידך לתוכה, תקבל משם מעות וגזר על הרוח הנ"ל שהוליך אותו לשם. ובא הרוח שערה ונשא אותו לשם. והביא אותו אל שער, ויומדי שם חיילות שלא הניחו לקנוס אל העיר. מניעות. מה, אני עכשיו יחזור בתשובה? עכשיו אני יחיה חיי נשמה? מה, אני אראה אחרת? מה, אני אדוס? מה יקראו לי? מה יהיה? מה אני צריך עכשיו להיפרד מהדיסקים שלי היפים שאני מת עליהם? מסיימון, מגרן פונקל, מכל האלה וזה? מה אני אעשה בלי דייר סטרץ? בלי כל... איך אני אסתדר? בלי? מה? לא יראה סרטי. מה? תיקש אליי אחר כך. זה מה עכשיו, לא נלך יותר לכן, לא נלך לים, מלא פחדים. לא נותנים לו להיכנס, השומרים, לתוך העיר. לא נותנים לאדם להיכנס פנימה, בפנים הנשמה. האדם רוצה להיכנס פנימה, וכמה ממשיכים אותו החוצה. החברה, הלחץ החברתי, הוא בעצמו, ממש, הוא על הגבול. להיכנס פנימה או לא להיכנס. לצלול על החיים ועל המוות, בנג'י, או... הגעתי עד לכאן, זהו, יותר אני לא מסוגל, ואחזור חזר. ריקוד כזה, יכול לקחת כמה שנים. נוגע, לא נוגע. זה חוזר, בא, חוזר, בא. והושיט ידו אל הכלי ולקח מעות ושיחד אותם. לדוגמה, אני לא חוזר בתשובה, מה קרה לך? מי חוזר? שבוע אני פה. סתם, מה קרה? מסע אנתרופולוגי. יש לך בעיה עם זה? זה, מסע אנתרופולוגי. באתי לחקור... איך נראה השבט המוזר הזה של הדת? זה הכל, עזב אותי. אין בעיה. שוחד. בעוד שבוע, אני ואתה ביחד הולכים לשבוע טיול, בסדר? אין בעיה. זה נכון בכל מיני רמות. סתם, אפילו זה נכון ברמת הקימה בבוקר. חורף, תכף התחיל פה החורף בירושלים. וואי, מי יכול להרים את השמיכה בבוקר? שמיכה שוקלת 200 טון, איך נרים אותה? מי הזה לזה? מה, אין מצב. מה צריך להגיד ליצר, תשמע... מי נראה לך שאני קם לתפילה? לא קם לשום תפילה, אני חוזר לישון. דקה, אני רק קם שתהיה לשטוף פנים, אני חוזר. הוא נשאר לישון מתחת למיטה, ואתה קמת. ככה צריך. לשחד, להיות קצת... כתוב שצריך להשתמש בכלים שלו נגדו. למה הוא תחמן, אביא אבות התחמנים, ורמי, ושקרן, וגזלן. אז צריך לעשות אותו דבר. תחמן אותו, ולשקר אותו, ולהשאיר אותו לישון במיטה, ואתה בינתיים תברח. זה לא... אחרי זה רואים אותו מגיע ב-9 לבית מדרש כזה, איפה? עייף. בינתיים כבר הספקת לגנוב שעה לימוד תורה. ב-9 הוא מגיע לבטל אותך מתורה, 9:30. אחרי זה תגיד, אתה לא מתבייש, עכשיו התעוררת? לך תגיד קודם כל ברכות השחר. ואז תבוא. והיו עומדים שם חיילות, לא הניחו להיכנס אל העיר, והושיט ידו אל הכלי ולקח מעות ושיחד אותם. ונכנס לתוך העיר, והייתה עיר נאה, והלך אל גביר, ושכר לו מזונות, כי צריך לשהות שם. צריך לשהות שם. המפגש עם הנשמה זה לא בום, זיקוקים, זה שהייה. זה תהליך. זה לוקח זמן, עד שאדם מכיר את עצמו, עד שאדם חווה את עצמו, עד שהמפגש הזה מתרחש. היא לא מתמסרת מיד לכל אחד הנשמה. תעזבן יום יומיים מעזבקה. צריך לשהות, שהייה זה... אמרו לך משהו, תשאה איתו, תחשוב עליו. זה נכון בכל דבר, למדת משהו. אל תשאר, תעבור לדבר הבא. רגע, רגע, למדתי היום איזה פסקה. אני הולך עם זה, אני שוהה עם הדבר הזה. אני הולך עם זה, אני חושב על זה, אני מתלבט בדבר הזה, אני הוגה בו. הנשמה, או הצד הפנימי, בת המלך, רוצה לראות שאתה באמת רוצה אותה. שאתה מוכן להשקיע בשבילה, להישאר כאן. כן, בא בן אדם מהקצה השני לבית מדרש, חודשיים אני באתי לכאן. אחי, חודשיים זה לא... אף מסכת לא תיפתח אליך בחודשיים. בוא, תן שנה, תן זה. אם אתה רוצה לשחד, תגיד חודשיים, בסדר, זה בשביל ש... אבל בינך לבין עצמך, בלילה שאף אחד לא שומע, צריך לשהות. זה תהליכים פנימיים, זה לא... לוחצים על כפתור ותיק. משהו כאן קורה. יש דברים שקורים רק בשנה השנייה, בשנה... זה חיים שלמים פה על כף המוזניים. אז צריך לשהות. החיפזון מהשטן אומרים. רוצים להחליט מהר. מה קרה? כי צריך לשום שכל וחוכמה להוציאה. ואיך שהוציאה, לא סיפר. הוא בסוף הוציאה. למה הוא לא סיפר? מה? תגיד לנו איך עושים את זה. מה המתכון? רושמים. מה? מה? איך מוציאים? כל אחד, זה הדרך שלו. כל אחד מוציא את, פוגש את בת המלך ומוציא אותה בדרך המיוחדת שלו. אין מתכונת. ואין מתכון. אין מתכון אחיד לכולם. כל אחד צריך לפלס את הדרך שלו. ואם אתה מנסה להעתיק בחבר שלך, זה לא ילך. לא ילך. אתה אדם מיוחד, יש לך נשמה מיוחדת. אז אפשר להוציא את זה. אבל לא כתב לנו איך. כי אם היה כתב לנו איך, שכולם היינו רוצים לנסות להיות רבי נחמן. אבל אנחנו לא. אני אייל ואתה משה ודוד. כל אחד לפי שלו. אפשר להוציא, צריך להוציא, אבל זה עבודה של כל אחד ואחד. אין בה הקדמה ותרמזים נפלאים על המעשה הזאת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. איזה סיפור, חבל על הזמן. תראו את החיוך של חן, מצלמה. תראו את ה... מה נעשה שבוע הבא? ממשיכים. ממשיכים, מההתחלה? מהעבילת הבאלה. איך, מעשה מביטחון אתם רוצים? טוב, בעזרת השם. נמשיך.